Musa Munir ya yi mana bayani akan tarbiya ta zamanin baya.
Thank you. Yake muna cikin kwanakin karshe a wannan sanarwa. Haka Thank you. של המשטר הישראלי היא לכבוש סוריה. משטר זה שכבו שחלקים מסוריה לאחר מטילת אסד חתר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה לצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תמונות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות ובאמצעות הקישור iranradio.ir. מאזינים יקרים, האם אתם יודעים שהציונים טוענים שתמיד היו חשופים להרגשות ומעשים אנטישמיים? הם מתעקשים שאנטישמיות היא נטייה קנאית, חסרת יסוד וחסרת היגיון רציונלי, ולעיתים קרובות משווים אותם לנגיף או מחלה מסתוריים. אבל האם אנטישמיות היא אמת? אחת האסטרטגיות החשובות של התנועה הציונית מאז הקמתה הייתה עיצוב תוכניות וטקטיקות רבות כדי להציג את היהודים כקורבן. במילים אחרות, הציונים, לפחות בעידן המודרני, ניסו להציג את עצמם כקבוצה אתנית שתמיד הייתה מדוכאת ולהעמיד פנים שהוטרדו ונרדפו ללא הרף בחברות שבהן חיו. הם טוענים כי הזכויות שלהם הופרו וכי מעולם לא הייתה להם כל מעורבות בקביעת גורלם. באמצעות הטקטיקה הזו הציונים מנסים להסתיק את פעולותיהם המונופוליסטיות, גם אם זה בא במחיר של חיסול הזכויות של כל שאר הקבוצות האתניות והקבוצות הלא יהודיות המתקרבות במדינה. אחת הטקטיקות הבולטות של הציונים היא הבלטת תופעת האנטישמיות. בהמשך פרק זה נבחן את שורשי הטקטיקה הזו ונראה שמה שמוצג כאנטישמיות אינו רק תופעה נגדית וגזענית, אלא גם תגובה חוקית למונופוליזציה הציונית. במהלך מאות השנים התנגדות ליהודים הובילה שוב ושוב לאלימות ותסיסה נרחבת. פעם אחר פעם גורשו יהודים מהמדינות שבהן התגוררו. אבל מדוע קיימת תופעה שנקראת אנטישמיות? ומדוע התעוררה אלימות כלפי יהודים שוב ושוב במדינות ואזורים ותרבויות שונות? הליגה נגד השמצה היא אחת הארגונים הציונים הגדולים והמשפיעים בעולם. ארגון זה רואה בעצמו כוח מוביל ומעקב ובמלחמה באנטישמיות ומחניך את הציבור על תופעה מסוכנת זו. אברהם פוקסמן, מנכ"ל הליגה נגד השמצה, בסופו "לעולם לא עוד" הוא מביע דאגה עמוקה ממה שהוא מתאר עוינות גוברת כלפי יהודים. הוא כותב, הגעתי למסקנה שאנו עומדים כעת בפני איום רציני על שלומו וביטחוננו של העם היהודי, בדיוק כמו האיום שעמד בפנינו בשנות ה-30, למרות שהאיום הנוכחי גדול בהרבה. הוא גם טוען שהוא מבולבל לגבי הסיבות מהיווצרותו והתמשכותו של המתח הזה בין יהודים ללא יהודים. הוא כותב כי אני חושב שהאנטישמיות היא מחלה, שהסובל ממנה מתנהג בצורה לא הגיונית מסודה. מחלה זו היא מחלה נפשית ופסיכולוגית. אלי ויזל היה אחד הסופרים היהודים הבולטים, דמות חברתית בולטת בעידן המודרני. זכרונותיו על קורותיו במלחמת העולם השנייה, שכותרתם לילה מסביב לעולם, פורסמו בשפות שונות. ספר זה הוא אחד הטקסטים הנלמדים כטקסט ספרותי חובה בכיתות רבות ברמות השכלה שונות באמריקה. אלי ויזל קיבל את פרס נובל לשלום בשנת 1986. למרות שויזל ידוע כאחד הכותבים המובילים לנושא האנטישמיות, הוא עצמו אמר שהנושא מבלבל אותו. בשיחה עם הקהל שלו בגרמניה, הוא אמר שהמקור וההתמדה של האנטישמיות לאורך ההיסטוריה נתנו חידה מטורית בלתי פתורה. בנאום אחר הוא מתאר את האנטישמיות כמחלה לא רציונלית. בנאום בכנס בשנת 2002, ויזל הלך צעד קדימה ואמר, העולם השתנה כל כך הרבה ב-2000 השנים האחרונות, ורק האנטישמיות נשארה זהה, המחלה היחידה שעדיין אין לה תרופה היא האנטישמיות. צ'ארלס קראוטהמר, סופר יהודי אמריקאי רב השפעה שהיה גם מגן אימן של המשטר הציוני ישראל, מתאר את עצמו באופן דומה כמבולבל מהרגשות האנטישמיים. באחת מהמאמרים שלו בוושינגטון פוסט, שנופס מחדש בעיתונים אמריקאים רבים אחרים, הוא כתב, התמודה של האנטישמיות כמו רעיון עתיקים רבים היא אחת התעמודות הגדולות של ההיסטוריה. פוקסמן, ויזל וקראוטהמר, יחד עם מנהיגים ציונים בולטים, אינם יכולים או לא רוצים לספק הסבר להתמודה או להסתלחות האנטישמיות. הם מאמינים או טוענים שהם מאמינים שמכיוון שמדובר במחלה לא הגיונית לחלוטין ולא רציונלית, אין קשר בין מה שיהודים עושים לבין מה שיהודים חושבים על יהודים. לדעתם, לעוינות ולמתח בין יהודים ללא יהודים הנמשכים מאות שנים אין קשר להתנהגות של הציונים. הדמויות היהודיות המשפיעות ביותר בעידן המודרני הקימו באופן פרטי בקשר בין התנהגות יהודית והרגשות אנטישמיים. אחת מיהודי החזקים והבולטים במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מאיר הרוטשילד. הוא דמות בולטת במשפחה שממלא תפקיד חשוב בפיננסים הבינלאומיים. במכתב פרטי משנת 1875 לבנקאי יהודי משפיע אחר בגרמניה, הוא כותב, בכל המביא לרגשות אנטישמיים היהודים עצמם אשמים, ויש מייחס את האויות הנוכחית להתשנותם הגאווה והחוספה הבלתי מוגבלת שלהם של יהודים. נדיר למצוא יהודי שמילא תפקיד רגיש וחשוב בממשלה ובממשל של ארצות הברית כמו הנרי קיסינג'ר. הוא כיהן כמזכיר המדינה ויועץ לביטחון לאומי תחת שני נשיאי ארצות הברית. קיסינג'ר אומר, אם לא הייתי נולד למשפחה יהודית, בהחלט הייתי אנטישמי. אנשים שנרדפים במשך 2,000 שנה בהחלט עשו משהו לא בסדר. בשיחת טלפון אומר קיסינג'ר, אני אהיה היהודי הראשון שמושם באנטישמיות. כנות זו היא נדירה מאוד. נדיר שמנהיגים יהודים מתארים אנטישמיות וכתגובה להתנהגות יהודית. אחת הדמויות העשירות והמשפיעות ביותר של העידן הערבי הוא המיליארדר גילר גילר ג'ורג' סורוס. בדרך כלל הוא נמנע להראות את קשריו עם הקהילה היהודית ומנהל לפגיע במפגשים שבהם כל החברים יהודים. אבל בשנת 2003 הוא דיבר בפגישה בניו-יורק עם חברי רשת המייסדים היהודים. כשנשאל סורוס על אנטישמיות באירופה, התייחס לפתע במדיניות האמריקאית והישראלית התומכת בציונות. הוא אמר, אנחנו יכולים לומר שאנחנו עדים להתפוררות מכובשת של האנטישמיות באירופה. מדיניות ממשלת בוש ושרון מעריכה. אם נשנה את המסלול הזה, גם האנטישמיות תיעלם. אני לא יכול להגיד איך להתפתח עם זה ישירות, אמר פוקסמן, ויזל ושטיינברג אינם ססים לקבל שדרכות שמינים גם לפי הציונים עשויים לחיות שורשים בהתנהגות של אוהבים. כמו כל שאר ההתנהגויות החברתיות לאורך זמן, לקונפליקט בין יהודים ולא יהודים יש יסוד ברור ומובן בהיסטוריה האנושית. מסמכים היסטוריים מצביעים על כך שההתמדה של האנטישמיות לאורך מאות שנים נעוצה בדרך החריגה שבה מתייחסים היהודים למי שאינם יהודים. מנהיגים ישראלים ויהודים ציונים מאשרים שהיהודים הם עם או לאום. המשמעות היא שקיימת קבוצה לאומית מובהקת שיהודים ברחבי העולם צריכים להרגיש קשורים ונאמנים אליה. כמה מנהיגים יהודים אמריקאים מתייחסים במפורש לנושא הזה. סטיבן וייט, נשיא הקונגרס היהודי האמריקאי והקונגרס היהודי העולמי, אמר לקהילה היהודית בניו-יורק ביוני 1938, אני לא אזרח אמריקאי באמונה יהודית, אני יהודי. היטלר צדק בדבר אחד, הוא קרא לעם היהודי גזע, ואנחנו גזע. לגבי החזון הזה, מנהיגי ישראל אמרו גם שהמדינה הציונית היהודית מייצגת לא רק את אזרחיה היהודיים, אלא את כל היהודים בעולם, שהם בני לאום מובהק וחייבים לראות את עצמם מחויבים ונאמנים לו. הציונים מדגישים בו זמנית שיהודים צריכים להתקבל כאזרחים דתיים ושווים בכל מדינה בה הם מתכוונים לחיות, יהודים ציונים באמריקה, כמו אברהם פוקסמן, מדברים על העם היהודי, כאל מאוד נוכח. ובמקביל, טוענים שהיהודים הם אמריקאים, כמו אמריקאים אחרים. הם מתקשים שיהודים, לרבות יהודים ציונים, יהיו מכל זכויות האזרחות האמריקאית. וששום חסום חברתי, משפטי או ממסדי לא יגדיל את כוחם והשפעתם של יהודים בחיים האמריקאיים. בקיצור, מנהיגים וארגונים יהודים ציונים חיפשו זכויות אזרחות מלאות ליהודים ציונים, לא רק במדינה שלהם, ישראל, למעשה, אלא ביקשו זאת בכל העולם. גם ארגונים יהודים ציוניים גדולים והקהילה היהודית המאוחדת בכלל מקדמים מושגים כמו פלורליזם, סובלנות וגיוון בארצות הברית ומדינות אחרות. פלורליזם מתייחס לאסכולה שאינה מגבילה את הישועה והאמת לדת, תרבות או חברה אחת. וסובלנות פירושה סובלנות. מנהיגי הציונות מאמינים שזה מועיל ליהודים. אברהם פוקסמן כתב על כך: החברה האמריקאית הרב קוטבית נמצאת במחקר הביטחון היהודי. בטווח הארוך, מה שהופך את החיים היהודיים האמריקאים לחוויה חיובית ייחודית בהיסטוריה של הפזורה היהודית, ומאפשר לנו לחיות בעלי ברית חשובים למדינת ישראל, הוא הבריאות שמגיעה מחברה אמריקאית רב קוטבית, סובלנית ומכילה. ככל הנראה, פלורליזם וגיוון נקבעים רק ללא יהודים. מה שרצו ליהודים במולדתם, כמובן, מנקודת מבטם של מנהיגים יהודים ציונים, אינו פלורליזם וגיוון, אלא אתנוצנטריות כצרופה. במשך זמן מה, הליגה נגד השמצה קידמה את הסיסמה "גיוון הוא הכוח שלנו". בהתאם לסיסמה זו, שלטענתה חופה, הליגה נגד השמצה הקדישה מאמצים ומשאבים רבים כדי לשכנע את האמריקאים, במיוחד הצעירים, לאמץ כמה שיותר גיוון חברתי, תרבותי וכספי. עם זאת, הקמפיין של האיגוד לא צלח ברובו. פוליטיקאים ומחנכים אמריקאים, ולמעשה כל כלי תקשורת המנהיגים האמריקאים, מקדמים כיוון והתרבותיות ופלורליזם, ומשיגים את אלה שאינם מאמצים את המושגים הללו כשונאים ובורים. ובמקביל, ארגונים יהודיים ציוניים כמו הוועדה האמריקאית לעניינים ציבוריים בישראל איפאק מתעקשים שארצות הברית תכיר ותגן על ישראל כמדינה יהודית פרידה חד-אתנית אותית. מזמין קוראים, רזמתם לפרק השמיני של הפודקאסט פלסטין בבעלות אברהם, כאשר התברר שהאנטישמיות היא לא מחלה מסורתית. ושההיסטוריה מלמדת, מה שמוצג לעתים קרובות כאנטישמיות הוא היחס הטבעי של אנשים כלפי מיעוט שמתעקש בתוקף על המיוחדות שלו, ומבקש לספוג כוח רב ככל האפשר כדי להשיג את מטרותיו היסודיות, כאשר הטוב והאינטרס הקולקטיבי של חברה אנושית אף פעם אינו הגיוני לקבוצה הזאת. קולטור ולהתראות.